רוב, עכשיו זה מוקלט, כן. רוב השיעורים, אני אעשה גם איזה עוד ניסיון על הספוטלייט, בנימין, אני עושה ספוטלייט, לא יודע מה יצא מזה. השיעורים נעלים בצורה של שלושה שיעורים ברצף, ראשון, שני וחמישי. אז באופן עקרוני, מי שמשתתף בשיעורים האלה אמור ללוות אותנו בכל שלושת השיעורים לאורך השבוע. רוב השיעורים האחרים במכון הם חד פעם בשבוע. אבל יש שלוש שרשראות כאלה שנותנות שלושה שיעורים, זאת אחת מהן. אז רק לתשומת לב, מי שמיושם רק לשיעור אחד, לא כדאי. אנחנו הולכים על הסדר, צריך להצטרף אלינו לשלושת השיעורים, אז מי שלא היה מודע לזה, שיבדוק את זה אחר כך אם זה מסתדר לו, ויחליט האם הוא מצטרף או לא מצטרף, אבל באופן עקרוני אנחנו ממשיכים ברצף. זה ראשון, שני וחמישי. זה דבר אחד. דבר שני, אני מקליט את השיעורים, וגם מסכם אותם בכתב. אני שולח אחרי השיעור, יהיה לכם לרשותכם גם הקלטה, גם סיכום כתוב, בסך הכל כתוב בצורה מסודרת, כך שתוכלו להיעזר בזה אם אתם רוצים לחזור, או להשלים שיעור שלא יכולתם להיות, או משהו כזה. במהלך השנה זה עולה למודל, אבל עכשיו אין לנו מודל, אז זה ייכנס, הסיכומים ייכנסו לדרופ בוקס, וההקלטות יהיו באתר שלי בשיעורי וידאו. אני יודע, אולי יהיה גם במכון, אני עוד לא יודע איך עושים את ההקלטות על אלול, כשאין לנו את המודל, אני צריך לבדוק, יכול להיות שיהיה גם במכון עצמו הקלטה, אני אבדוק את זה. בכל מקרה, באתר שלי זה יופיע, אז תוכלו גם לקחת את זה משם, תסתכלו לשיעורי, תיכנסו לשיעורי וידאו, אתר נקרא שוט ומאמרים. תרשמו את זה, זה אני חושב שזאת התוצאה הראשונה שעולה. בשיעורי וידאו, פרק שמיני של יומא. פרק שמיני של יומא, גמרא, או תשין פי א', כן, להבדיל מפרק שמיני של יומא שהיה בשנים שעברו, זה שיעורים אחרים. אוקיי, אז אמרתי, הסיכומים יהיו בדרופבוקס, ההקלטה, אני עוד אבדוק אם יהיה את זה במכון, אם לא, בכל מקרה באתר שלי, זאת אפשרות להשלים שיעורים שלא הייתם, בגלל הרצף זה יותר חשוב, מי שלא היה בשיעור, אז כדאי שישלים את השיעור שלא היה, כי אחרי זה הוא מצטרף אלינו על בסיס השיעור החסר. דבר אחרון, לגבי חברותות, אם מישהו רוצה חברותה, כי ההנחה שלי זה שלומדים גם סביב השיעור, אוקיי? אז כל אחד כמה שמסתדר לו, אבל עקרונית לומדים גם סביב השיעור, אז מי שמחפש חברותה, זאת ההזדמנות, אתם רואים פה את הפורום שנמצא בשיעור, זה המאגר הבסיסי. אם יש, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה רק לשנייה אחת. נעשה את זה רק לשנייה אחת, אם מישהו רוצה חברותה שיגיד. נראה אם אנחנו יכולים פה לעשות את העניין הזה על המקום. יש מישהו?
לא הבנתי. מה זאת אומרת חברותה?
אתה רוצה לקבוע חברותה עם מישהו, ללמוד את השיעור הזה, ללמוד סביב השיעור הזה, להכין, לחזור. פשוט כי המאגר הפוטנציאלי של אנשים זה מי שיושב פה, אחרים הם לא בשיעור הזה. הם יכולים להיות איתך באותו זמן בבית המדרש, אבל הם לא לומדים בשיעור הזה. מי שכן נמצא פה ורוצה ללמוד חברותה, כמובן צריך לבדוק שיש עוד סדר חופפות, כדי שתוכלו לשבת בזום וללמוד. אבל זה המאגר הפוטנציאלי. אז אם מישהו רוצה שיגיד, אם לא, אז נמשיך הלאה. אם כולם מסתדרים גם בלי זה, אז הכל בסדר. רק אם מישהו רוצה, זאת ההזדמנות. אין. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה. זהו. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה של יומא, של יומא הפרק שמיני כמובן. הגמרא שם, בעין ג' עמוד ב', אני משתף את הגמרא. שואלת כשאני משתף, אגב, כשאני משתף את הגמרא, אז אני לא מצליח לראות אתכם. אז לכן אני מדי פעם אפסיק את השיתוף, פשוט כדי לחזור ולשמור על קשר עין איתכם, אחרת אני מאבד אתכם לצערי. אז בואו נתחיל. יום, במשנה בתחילת הפרק, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ותשמיש המיטה. אז כידוע ביום כיפור יש חמישה עינויים אסורים, אכילה ושתייה זה עינוי אחד, שהוא אסור מדאורייתא, עליו יש קרת וכו'. מעבר לזה יש רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הראשונים נחלקים בסטטוס ההלכתי של ארבעת העינויים הנוספים, האם הם דרבנן או דאורייתא בלי קרת, אבל הם לא כמו האיסור של אכילה ושתייה, יש כמובן גם איסורי מלאכה, כמו במועדים ובשבת, אבל זה פרשייה שבה אנחנו כרגע לא עוסקים. אז אלה חמשת העינויים שאסור בהם יום כיפור, המלך והכלה ירחצו את פניהם, החיה תנעול את הסנדל דברי אביליעזר וחכמים אוסרים, עכשיו בענייננו זה פחות חשוב כרגע, האוכל ככותבת הגסה, כן, תמרה, השיעור של אוכל ביום כיפור יותר גדול מאשר שיעורים של איסורי אכילה הרגילים. איסורי אכילה הרגילים בדרך כלל זה כזית. ביום כיפור זה ככותבת הגסה, זה תמרה, זה יותר גדול. כמוה הוא כגרעין עתה, כן, עם הגרעין. והשותה מלא לוגמיו, כן, בשתייה השיעור מלא לוגמיו, זה חייב. כל האוכלים מצטרפים לככותבת. זאת אומרת, לא צריך לאכול ככותבת מאוכל מסוים אחד, אלא כל מיני האוכלים, אם סך הכל אכלת ככותבת בשיעור הזמן הדרוש כדי אכילת פרס, אז אתה חייב קרת. וכל המשקים מצטרפים למלוא לוגמיו, האוכל והשוטה אין מצטרפים. את אכילה ושתייה לא מצטרפות, אבל באכילה כל סוגי האוכל מצטרפים, בשתייה כל סוגי השתייה מצטרפים. אני מתמקד כרגע בחלק הראשון של המשנה ובחלק השלישי של המשנה. מה שאנחנו רואים משם זה שהאיסור הזה, איסור האכילה והשתייה ביום הכיפורים, יש לו שיעור מסוים, ככותבת הגסה באכילה, מלוא לוגמיו בשתייה. אין צירוף של אכילה ושתייה, אבל יש צירופים באכילה לחוד ובשתייה לחוד. זה כמובן אומר שבאופן הפשוט, מי שאכל פחות מזה, אז לא עבר איסור דאורייתא, וכמובן גם לא יהיה חייב קרת. אז לכן, זאת המשמעות הפשוטה של איסור, של שיעור באיסורים. פחות מהשיעור, אין איסור. אומרת הגמרא כאן, באופן מפתיע, שזה לא נכון. עוד פעם, אני מדי פעם מוריד ומחזיר את השיתוף, כי אני פשוט רוצה לראות אתכם. אומרת הגמרא, אסור? אנוש קרתו, כשהמשנה אומרת שהוא אסור באכילה, לא כתוב שהוא חייב, כתוב שהוא אסור. אסור, בפשטות הכוונה שיש איסור, אבל אין עונש. איזה איסור יש? חייב זה עונש, איסור זה רק אסור. איזה איסור יש? הרבה פעמים מקובל לחשוב שכשכתוב אסור, הכוונה איסור דרבנן. אבל זה לא תמיד ככה. לפעמים זה איסור דאורייתא, בלי עונש. אוקיי? אז פה בכל אופן כתוב שאין עונש, אבל לכאורה אנחנו יודעים שעל אכילה, לא, לכאורה אנחנו יודעים, שעל אכילה ושתייה יש עונש קרת. התורה עצמה כותבת את זה. אמר רבי הילה ויתם הרבי ירמיה, לא נצרכה אלא לחצי שיעור. כן? זה בעצם המשנה באה ללמד שיש גם דין חצי שיעור ביום כיפור, ולכן לא תמיד חייב, לפעמים הוא גם רק, או לפעמים הוא רק אסור. תמיד יש את האיסור, אבל לא תמיד הוא חייב, לכן נקטו את הלשון אסור. הניחא למאן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה, אלא למאן דאמר חצי שיעור מותר מן התורה, מה היכא למימר? דאיתמר חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה, הניחא לרבי יוחנן אלא לריש לקיש מה היכא למימר? יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שבה נעסוק בשיעור הזה עוד רגע נגיע אליה, האם חצי שיעור אסור מן התורה? מה זאת אומרת? אם מישהו אוכל פחות מכשיעור, כשכתוב פה חצי, אין הכוונה דווקא חצי. הכוונה פחות מהשיעור, יכול להיות שליש, או ארבע חמישיות, או מה שלא יהיה, אז לפי רבי יוחנן הוא עבר איסור דאורייתא. ולפי ריש לקיש כתוב שהוא מותר. אז אומרת הגמרא, ניחא לרבי יוחנן, אלא לריש לקיש מעיקה למימה, הרי בחצי שיעור זה לא יכול לעסוק, כי בחצי שיעור אין איסור. לא רק שאין קראת, גם אין איסור. לפי רבי יוחנן, אפשר להסביר שהמשנה באה לחדש את דין חצי שיעור. אבל לפי רבי יוחנן, לפי ריש לקיש מעיקה למימה, שימו לב, יש פה חידוש גם בדעת רבי יוחנן, כי כשכתוב במשנה אסור, כמו שהזכרתי קודם, בדרך כלל רגילים לפרש, אסור מדרבנן, אבל לא מדאורייתא. פה אנחנו רואים דוגמה למה שאמרתי קודם, שזה לא תמיד נכון. המילה אסור מסמנת לא דווקא איסור דרבנן, אלא איסור ללא עונש. גם אם האיסור הוא איסור דאורייתא, אבל מסיבה כלשהי, אין עליו עונש, אז נוקטים את המילה אסור. אוקיי? וזה מה שהגמרא אומרת פה, לכן אחרת הגמרא הייתה צריכה להקשות גם לפי רבי יוחנן למה כתוב אסור. נכון שיש איסור דאורייתא, אבל עונש הרי אין, עוד מעט נראה, לפי רבי יוחנן, בכל מקרה אין עונש, עוד פחות מקשים, רק איסור קיים, אז לפי רבי יוחנן גם כן זה לא מסתדר, כי כתוב אסור, ואסור צריך להיות איסור דרבנן. רואים שהגמרא לא, והגמרא ניחא בדעת רבי יוחנן, כי אסור, הכוונה אסור, איסור בלי עונש. נכון שבדרך כלל איסורי תורה יש עונש, אז אסור זה איסור דרבנן, אבל זה לא דווקא. יש איסור תורה שאין עליו עונש, זה גם טוב. אבל לפי ריש לקיש זה לא מסתדר, אומרת הגמרא, מודה ריש לקיש שאסור מדרבנן. וגם ריש לקיש מסכים שחצי שיעור אסור, רק הוא טוען שזה לא אסור מן התורה, אלא אסור מדרבנן. אז המשנה מסתדר גם לפי ריש לקיש, מה שכתוב אסור זה בגלל שיש פה איסור בלי עונש, לפי רבי יוחנן זה דאורייתא, ולפי ריש לקיש זה דרבנן. עכשיו, על פניו, כבר הזכרתי את זה, אבל אני רק אחדד, על פניו...
איך כתוב בתורה, איך הוזכר כיפור האיסור בתורה?
תענו את נפשותיכם, וכל הנפש אשר לא תאונה ונחרטה. יש כרת.
אמרו נחרטה, נחרטה, זה כתוב נחרטה. איך אפשר לומר שאין, לא כתוב שאין עונש, שכתוב בתורה נחרטה?
על שיעור, אבל לא פחות מכשיעור.
לא הבנתי.
הנפש שלא תאונה נחרטת. מה זה להתענות? לא לאכול ככותבת הגסה. אבל אם אכלתי חצי כותבת או שליש כותבת, אז את האיסור עברתי, אבל עונש לא מגיע לי. תראית, אין על זה. אוקיי? פה באמת זה נקודה שרציתי לחדד, בדיוק הנקודה הזאת, על פניו, שהתורה אומרת שיש איסור, וחייבים עליו עונש, אז לא ברור איך נוצר מצב שבו האיסור קיים, אבל עונש אין עליו. ומה נפשך? אם אתה באמת לא התענית, מי שלא התענה חייב כרת. אם התענית, אז גם איסור לא עברת. איך אנחנו מנתקים את הקשר בין האיסור לבין העונש? מי שעבר את האיסור, התורה מטילה עליו עונש כרת. איך יכול להיות שיש פה מצב שיש עליך איסור ואין את העונש? ואין אופציה לומר שלפי רבי יוחנן יש גם את העונש. וזאת המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, כי אחרת, מה המשמעות של השיעורים? הרי במשנה כתובים שיעורים, אתה כותב את הגסה או מלוא לוגמיו, רבי יוחנן לא חולק על המשנה. לכן ברור שיש השלכה כלשהי לשיעורים גם לפי רבי יוחנן. אז באיזה מובן רבי יוחנן, איך רבי יוחנן תופס את השיעור? רבי יוחנן כנראה מבין את השיעור לגבי עונש, שמי שלא אכל כשיעור, אמנם את האיסור הוא עבר, אבל עונש הוא לא חייב. כי ריש לקיש, גם את האיסור הוא לא עבר מדאורייתא, יש איסור מדרבנן, וזה איסור דאורייתא הוא לא עבר, ממילא גם ברור שהוא פטור מהעונש. זאת אומרת, שלפי רבי יוחנן, בעצם מדובר פה על איסור, אתה עובר את האיסור, אבל אתה לא חייב בעונש, כל המשמעות של השיעורים בתורה, זה רק שיעורים לעונש ולא שיעורים לאיסור. ככה נראה לפי, לפי רבי יוחנן. זה באמת הדעה, הרווחת בראשונים, שעל חצי שיעור, למרות שיש איסור תורה לפי רבי יוחנן, אבל גם הוא מודה שלא נאנשים על זה. זה איסור, אבל לא נאנשים. וכמו שאמרתי קודם, עדיין צריך להבין מה פשע העניין הזה. אם האיסור קיים, אז העונש שהתורה מטילה על האיסור הזה גם אמור לחול. איך אנחנו מפרקים את החבילה הזאת, או את הקשר הזה, בין העונש, בין האיסור לבין העונש. אוקיי, לפני שאני חוזר לו אבי יוחנן, שהוא בעצם להלכה פוסקים כמו אבי יוחנן, שרצי שיעור אסור מן התורה, כדי לדעת, לא כולם מודעים לזה, שלהלכה אנחנו פוסקים שחצי שיעור אסור מן התורה. עכשיו מדובר פה בכל איסורי התורה, לאו דווקא ביום כיפור, נראה הסתייגויות בהמשך, אבל עקרונית, זה דין כללי, זה לא רק ביום כיפור, והאיסור הוא איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. לפי רבי יוחנן, אנחנו פוסקים לרבי יוחנן, לפי ריש לקיש יש גם איסור עבור דרבנן. לפי רבי יוחנן זה איסור תורה. ודבר נוסף, שחצי שיעור אין פירושו דווקא חצי. אלא כל שיעור שאתה אוכל מתוך השיעור הזה, לא משנה כמה. חצי שיעור הכוונה פחות מכשיעור, כן, זה לשון חכמים. עכשיו, אז אלה, זאת ההלכה. בואו ניגע רגע בריש לקיש, ודרכו נתחיל לדגדג קצת את המחלוקת. רואים פה שלפי ריש לקיש יש איסור דרבנן על חצי שיעור. למה באמת אין איסור דאורייתא על חצי שיעור? מה הרעיון? למה פחות מכשיעור אין איסור דאורייתא? אז בואו נסתכל רגע בגמרא בעמוד הבא. גמרא בעמוד הבא, אין דלת עמוד א', אני מדלג על כמה דברים שעוד נראה בהמשך.
כמה זה שיעור בגרמים?
לא שומע?
כמה זה שיעור בגרמים?
זה לא בגרמים, בתפיסה המקובלת זה בנפח. ספרדים, אשכנזים, יש איזה הבדלים, אבל בתפיסה המקובלת זה בנפח, וזה תלוי במה. השיעור של הכותבת, אני לא זוכר... לא זוכר את התרגום שלו לנפחים. בשתייה, אז כן, בשתייה זה רביעית, או מלוא לוגמה, גם שם יש הבדלים. לא יודע כרגע לתרגום.
תלוי במה, זה אומר, יש גם הבדל כאילו בסוג אוכל?
לא, אני אומר, הנפח קובע... לכן כשאני רוצה לתרגם את זה לגרמים, זה יהיה תלוי בשאלה איזה אוכל. כי אותו נפח של אוכל שונה, ישקול אחרת. גם יש שאלה אם לוקחים בחשבון את האוויר שנמצא, למשל במצה, שאנחנו רוצים לאכול כזית מצה, אז הדרך המקובלת למדוד מה זה כזית מצה, זה לבדוק את הנפח של מצה מרוסקת, של קמח מצה. לא של מצה רגילה, כי במצה רגילה יש מרווחי אוויר. אז גם פה יש כל מיני... שיטות שונות, אז התרגומים הם לא פשוטים. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, הגמרא בעין דלת עמוד א' אומרת גופה. רואים פה? חצי שיעור. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה. ריש לקיש אמר, מותר מן התורה. רבי יוחנן אמר, אסור מן התורה, כיוון דחזי להצטרופי, איסור הקאכיל. ריש לקיש אמר מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא וליכא. אז פה, מעבר לציטוט שמובא בסוגיה הקודמת שראינו, כאן כבר דנים במחלוקת עצמה, זה פירוש ההקדמה הזאת גופה, והגמרא גם מסבירה את שתי הדעות. היא מסבירה את דעת רבי יוחנן, למה חצי שיעור לדעתו אסור מן התורה, כי זה חזי להצטרוף, הוא יכול להצטרף, אם את נדבר על זה. ריש לקיש אמר מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא וליכא. כן, התורה אמרה שאסור לאכול. חצי שיעור, זאת לא אכילה. ואז הגמרא שואלת, רק נקרא עוד משפט אחד, היטב רבי יוחנן לריש לקיש, אין לי אלא כל שישנו בעונש, ישנו באזהרה. קוי או קבי, לא יודע, וחצי שיעור, הועיל ואינו בעונש, יכול אינו באזהרה, תלמוד לומר, כל חלב. אז מה רואים? זה איזשהו סוג של ברייטה שרבי יוחנן מביא כנגד ריש לקיש, והברייתא אומרת שהיינו חושבים שרק מה שישנו בעונש, כל מה שישנו בעונש ישנו באזהרה, מה שאין עליו עונש אין עליו אזהרה. השאלת הגמרא, אבל יש שני דברים, הברייתא, ויש שני דברים שלגביהם אין עונש, אבל יש אזהרה. זה קוי, שזה ספק בהמה ספק חיה, וחצי שיעור. הועיל ואינו בעונש, יכול אינו באזהרה, אז לכאורה יוצא שלא תהיה עליו אזהרה. תלמוד לומר, כל חלב. אז רואים שיש פסוק שלומדים ממנו, שיש איסור על חצי שיעור ועל קוי, אוקיי? אומר, אז זה קשה על, על ריש לקיש, כי רואים שלומדים את זה מפסוק, זה איסור דאורייתא בחצי שיעור. אומר ריש לקיש, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. עוד פעם, כמו שראינו בסוגיה הקודמת, ריש לקיש טוען שיש איסור חצי שיעור, רק הוא אומר שהאיסור הוא מדרבנן ולא מדאורייתא. אבל גם הוא מסכים שחצי שיעור אסור. והפסוק, כל חלב הוא אסמכתא. אז זה, זאת, זה, זה ההסבר למחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, ואני רוצה להתחיל דווקא מריש לקיש. ריש לקיש, כשהוא אומר שחצי שיעור, חצי שיעור מותר מן התורה, איסורו רק דרבנן, אז הוא מסביר את זה בכך, שאם אני אוכל פחות מכשיעור, אין כאן אכילה. האיסור הוא איסור לאכול. אם אכלת פחות מכשיעור, זאת לא אכילה. זאת אומרת, הוא מבין שהשיעור, נגיד כזית במאכלות אסורות, או ככותבת ביום כיפור, השיעור מגדיר את פעולת האכילה. ולכן, אם אכלת פחות מכשיעור, פשוט לא עשית את הדבר שאותו התורה אוסרת. בואו ננסה לפי זה להבין, אז איך רבי יוחנן מגדיר את סוגיית השיעורים בתורה? איך רבי יוחנן מבין את סוגיית השיעורים בתורה? מה אתם אומרים? ומה הוא חולק על ריש לקיש?
השיעור למלכות רק הוא כזית.
מה?
רק למלכות.
לא, זאת הייתה השלכה, זה כבר אמרתי קודם. לפי רבי יוחנן השיעורים נאמרו רק לעונש ולא לעזרה. אבל אני שואל הרעיון, איך הוא תופס את המושג שיעור בהלכה להבדיל מריש לקיש? ריש לקיש מבין שהשיעור מגדיר את פעולת האכילה. איך רבי יוחנן מבין?
סף של איסור, הסף של איסור, לא אכילה.
עוד פעם?
הפרמטר שחובר, מתי אתה עובר ולא עובר, אין, זה לא...
לא, להפך, לפי רבי יוחנן אתה עובר גם בלי שיעור. רבי יוחנן כנראה מביאים שגם כשאתה אוכל שליש זית, זאת פעולת אכילה. לכן את האיסור עברת. אלא מה השיעור אומר? השיעור אומר מה כמות האיסור שאתה צריך לעשות כדי להתחייב בעונש. זאת אומרת, ההבדל בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן מתחיל מהבנת המושג שיעור בתורה. ריש לקיש מבין שהשיעור מגדיר את הפעולה האסורה. ואם אין, לא אכלת כשיעור, פשוט לא עשית את הפעולה האסורה, לכן גם לא רק שאין עונש, אלא פשוט אין איסור בכלל. רבי יוחנן טוען, לא, יש, הפעולת האכילה היא גם על שליש זית, או שליש כותבת. אתה עשית פעולת אכילה, לכן אתה בעצם עברת את האיסור. אז מה זה השיעור? השיעור אומר, תראה, גם אם עברת את האיסור, יש כמות מסוימת של איסור, שממנה והלאה אתה חייב בעונש. אז לכן בעצם ריש לקיש מגדיר, כשאני אוכל חצי זית, מה יהיה ההבדל? לפי ריש לקיש, לא עשיתי פעולת אכילה. לפי רבי יוחנן, עשיתי פעולת אכילה, אבל לא אכלתי מספיק, בשביל להיענש. אבל עשיתי פעולת אכילה, לכן את האיסור יש. זאת אומרת, לפי ריש לקיש, חצי זית זה חצי פעולה. ולפי רבי יוחנן, זאת פעולה שלמה על חצי כמות.
שומעים אותי עכשיו?
כן, כן.
אוקיי. אני חושב שאם זה היה הסבר, אז לפי, אז השיעור לא היה צריך להיות ככותבת, לפי רבי יוחנן. כי אם זה רק הצטברות של כמות מסוימת של איסור שאני צריך לעשות, אז מה הקשר העניין של הסביעה? התחושה של הסביעה שלי. זה נראה שלא. אז לכן אני רוצה להציע שבעצם ריש לקיש ורבי יוחנן שניהם מסכימים שהאיסור הוא רק אכילה מכתותבת, ככותבת ומעלה. אלא מאי? שניהם גם מסכימים שיש איסור מדרבנן על פחות מזה, בגלל, שהיה צריך להיות בתור סייג. וריש לקיש פשוט סובר שהסייג הזה הוא כבר מהתורה. זה הכל.
רבי יוחנן.
גם מסכימים שעיקר האיסור...
רבי יוחנן סובר שהסייג הוא מהתורה.
כן, סליחה. שהסייג הזה הוא כבר מהתורה. כולם מסכימים שעיקר האיסור מתחיל מככותבת, ופחות מזה זה רק כדי שלא תגיע לזה. רק השאלה אם הסייג הזה הוא סייג דרבנן, שכבר התורה עצמה אמרה אותו.
אני אגיע להגדרות האלה בהמשך, כי פה בכלל הסיפור, דווקא ביום כיפור, הסיפור הוא יותר מסובך. כי ביום כיפור בכלל לא כתוב שיש איסור אכילה. כתוב שיש חובת תענית ביום כיפור, לא איסור אכילה. אז מה פשר הנימוק הזה של ריש לקיש, שאומר שבאינן אכילה וליקה, איפה כתוב שבאינן אכילה? באינן עינוי.
לא, אבל עינוי זה לא לאכול, זה תלוי בזה.
מי אמר? לא, אכילה פירושו פעולת האכילה, אבל זאת לא פעולת אכילה. פה מדובר על הסבילה, פה מדובר על ההנאה שאני מפיק מזה, או על התענית.
זה לא אכילה, אחרת השיעור היה כזית, לא מדובר על אכילה.
לא, השיעור של האכילה ביום כיפור הוא ככותבת.
לא, זה לא מסתבר שבדיוק ביום
כיפור. זה בעין על אכילה וליקה. אז מה הקשר בין חצי שיעור בחסיד?
לא בעין על אכילה, זה הוא התכוון לעינוי.
אבל הוא מדבר על... אבל הוא מדבר על חצי זית בכל התורה. לא על יום כיפור.
בכל התורה זה חצי זית, אבל ביום כיפור...
לא, אבל מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן היא בכל התורה, לא ביום כיפור.
נכון, לפי...
הגמרא מיישמת את זה על יום כיפור.
לשיטתי זה מצוין. למה? כי בכל התורה כולה, המחלוקת היא... כל מקום לפי שיעורו, המחלוקת האם עושים סייג בפחות מהשיעור, אבל ביום כיפור באמת השיעור הוא לא כזית, אלא כתות...
אבל מה זה באין הנחילה וליקה? ביום כיפור לא באין הנחילה.
נכון, זה, יש כאן אידיוק בלשון, אכילה של יום כיפור.
זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי. חזרנו למה שאמרתי, זה מה שאני מעיר. שביום כיפור בכל מקרה אנחנו קצת בבעיה, כי יש פה איזושהי חריגה שלא מתאימה לדפוס הכללי של המחלוקת. אני אחזור לזה עוד. בכל אופן, אז על פניו, אני עוד אגיע לניסוחים של בנימין, זה בהחלט אפשרי, זה גם עולה בפרשים. על פניו, כשאני קורא את הגמרא, נדמה לי שאני הייתי מנסח כך את המחלוקת. המחלוקת היא בשאלה, האם שיעורי התורה מגדירים את... תזבו כרגע את יום כיפור, בואו נדבר על חזיר. האם שיעורי התורה מגדירים את פעולת האכילה, וזה מה שסובר ריש לקיש, ולכן אם אכלת פחות מכשיעור, פשוט לא עשית פעולת אכילה, אז לא עברת איסור. ולפי רבי יוחנן, עשית פעולת אכילה גם כשאכלת חצי זית או שליש זית. רק אתה צריך לאכול מספיק כדי להתחייב בעונש. וזה לא מספיק, השיעור מגדיר מה צריכה להיות כמות הפעולה כדי להתחייב בעונש, אבל עצם הגדרת הפעולה לא תלויה בכמות. זאת אומרת, השאלה, האם כשאתה אוכל שליש זית, לא עשית פעולת אכילה? עשית שליש פעולת אכילה, נקרא לזה כך, או שעשית פעולת אכילה שלמה בשליש הכמות? בסדר? זה השאלה. עכשיו תראו...
אני מדבר בברכת המזון?
לא שומע?
מדבר בברכת המזון?
כן, שמה עם זה?
מה קורה, האם שיעור כזה?
גם המזון צריך סביעה, זה לא קשור לשאלה איזה פעולת אכילה. בואו ננסה רגע לראות השלכה של העניין. תראו, יש בתחילת מסכת שבת, יש שפת אמת מאוד ידועה. יחד אני משתף את זה עוד רגע. זה השפת אמת בתחילת מסכת שבת. הגמרא, המשנה שם בתחילת מסכת שבת מדברת על דיני הוצאה. היא אומרת שמדובר שאני עומד ברשות הרבים ובעל הבית נמצא בתוך הבית, והשאלה אם בעל הבית לוקח משהו עוקר מהבית שלו, מקום בבית שלו, ומניח בידו של העני, אז בעל הבית חייב. אם העני מושיט את היד פנימה, עוקר את הדבר ומוציא אותו החוצה ומניח, אז העני חייב. מה קורה אם בעל הבית עוקר והעני לוקח ומניח, או להפך? במקרה הזה שניהם פטורים. כך כתוב במשנה. אומר השפת אמת כך, שיתפתי אותו, תראו פה. שניהם פטורים, לכאורה נראה, ומכל מקום אסור מן התורה, כמו כל חצי שיעור. בפרט העוקר, דחזי לעשות גם הנחה. על זה אנחנו נדבר בהמשך, יש הבדל כנראה בין מי שרק עוקר לבין מי שרק מניח. כי מי שרק עוקר עוד יכול להשלים את זה על ידי הנחה. מי שרק מניח את העקירה הוא כבר לא עשה. זאת אומרת, לפחות מי שרק עוקר היה צריך להיות אסור מן התורה, כמו כל דין חצי שיעור. וכן היה אפשר לפרש, עד אמרינן בגמרא, פטורי דעת אל ידי חיוב חתן כחשים, משום במדאורייתא אסור, ולא עתי לחטאת, כגון הנחה לפירוש רש"י למן התורה מותר, לא חשיב. בגמרא מופיע שמה שאנחנו אומרים רק את מי שעקר לבד, ולא את מי שהניח לבד. אז אומר, לפי דבריי, אומר השפת אמת, זה מיושב היטב. כי מי שעקר לבד זה איסור תורה, אמנם לא חייבים כרת, כי זה חצי שיעור, אבל זה איסור תורה, לא חייבים סקילה וכרת. אבל מי שהניח, הוא, זה רק איסור דרבנן אם בכלל, ולכן את זה לא שנו שם. אכן מרש"י משמע, וכן כתב הראש בהדיא, דרק מדרבנן עשו. זה לא איסור תורה של חצי שיעור, זה רק מדרבנן, לעקור לבד או להניח לבד. וגם בכל שיעורי דשבת, לא מצאתי מפורש בגמרא, שיהיה איסור תורה בפחות משיעור, משום דחזי להצטרופה. לא מצאתי, אומר השפת אמת, בשום מקום, אבל יש בהלכות שבת, במלאכות שבת נאמרו שיעורים שונים, מתי אתה עובר על מלאכת שבת, לא מצאתי בשום מקום התייחסות לזה שיש איסור דאורייתא, גם פחות מקשיעור. ויש לומר, מהשפת אמת, ודווקא באיסורי אכילה, חצי שיעור אסור מקרא דכל חלב, כמו שכתב בשו"ת חכם צבי סימן פ"ו. כן, זאת שיטת החכם צבי הידועה, איסורי חצי שיעור נאמרו רק על איסורי אכילה, ופה אתה מדבר על הוצאה בשבת, זה לא איסור אכילה, אין פה את איסור חצי שיעור. אכן ברש"י לקמן דף עין ד' מבואר, וגם באיסורי שבת, חצי שיעור אסור מן התורה, ולחם משנה פרק כ"א מלכות שבת, זה בחצי שיעור היא כעשה, בסדר, ויש שם יום השבת תשבות, והם במשנה למלך פרק י"ח, ופרי מגדים וכו'. אז אם ככה, אז יש החולקים על החכם צבי, ואומרים שיש חצי שיעור גם בהלכות שבת, אבל לפי החכם צבי מיושב, למה מי שעוקר לבד, לא עובר דאורייתא משום חצי שיעור? כי זה לא איסורי אכילה, אבל לשיטת רש"י וכל הראשונים והאחרונים האחרים שחולקים על החכם צבי, ואומרים שיש איסור חצי שיעור גם במלאכות שבת, חוזרת השאלה, למה לא יהיה פה איסור דאורייתא במי שעוקר ולא יניח? מהשפת אמת, מי הוא נראה? באחה לא מקרי חצי שיעור, אלא חצי מלאכה, ולא נאסר זה כלל, מה שאין כן לחצי כזית חלב, לאיסור הוא בחסר השיעור. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש הבדל בין מצב שבו אתה עושה חצי מלאכה, רק הכרת בלי להניח, לבין מצב שעשית מלאכה שלמה על חצי שיעור. נגיד, אכלת כזית חלב, עשית פעולה שלמה על חצי מהכמות של החלב. אז זה דין חצי שיעור. אבל במקום שבו עשית חצי פעולה, אין דין חצי שיעור. כך אומר השפת אמת. מה זה בעצם, אולי עוד לפני שאני מדבר על המשמעות של העניין, גם המאירי אומר, הוא מתלבט למשל במי ש... אדם שמעביר ברשות הרבים שתי אמות. כן? לא, לא הבאתי פה את הציטוט. אדם שמעביר ברשות הרבים שתי אמות בשבת, האם יש פה איסור חצי שיעור? אז המאיר אומר שפעולה כזאת היא לא אסורה. למה? גם לרבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה, זה לא אסור מן התורה. למה? הוא מחלק בדיוק כמו השפת אמת. בין פעולה שלמה שנעשית על חצי שיעור, לבין מי שעשה חצי פעולה, על שיעור שלם, או חצי פעולה. כשאנחנו אומרים חצי זית...
הרב,
האם
יש מלאכת מחשבת?
לא
שומע? מלאכת מחשבת, אחרי קורה, ולכן שני אמות, זה לא מלאכה.
למה זה לא מלאכה?
זה לא אדיר, המלאכת מחשבת. כמו שאתה מתכוון, צריך
להתכוון. אתה מניח שהכמות היא חלק מההגדרה של מלאכת מחשבת, אבל מניין לך? בפשטות הכמות זה בסך הכל כמות. הגדרה של מלאכת מחשבת זה הגדרה של מורכבות המלאכה או משמעותה של המלאכה, אבל כמות זה לא קשור לאיכות המלאכה. אתה כבר מניח איזושהי הנחה, עוד רגע אפשר לדון בה.
נכון.
אז בכל אופן כאן הוא אומר, המאירי אומר, שכמו שפת אמת, שאם אתה מעביר שתי אמות בשבת, זה לא שעשית פעולה שלמה על חצי מהכמות, עשית חצי מהפעולה. בחצי מהפעולה, אין איסור חצי שיעור דאורייתא. בדרבנן יש, אבל דאורייתא אין.
400 זה לא רשותו של אדם?
ולכן מה?
לכן הוא לא מתחיל לעשות עבירה, כי זה אדם ברשות שלו. אז זה לא חצי גיל
הרבה. הרשות של אדם, ברשות הרבים אין לאדם רשות. יש כאלה שרוצים לטעון, כמו בקניינים ברשות הרבים, קניין דלת אמות, שמדרבנן יקנו לו כן 400 ברשותו, ולכן בעצם... השיעור של ההעברה ברשות הרבים זה שיעור דלת אמות כדי לצאת לרשותו של האדם, שזה כמובן מניח שיש איזושהי משמעות דאורייתא לדלת אמות של אדם ברשות הרבים. אבל זה, לאדם אין באמת רשות ברשות הרבים, אלא מה? זה שיעור של חשיבות. אז בפשטות שתי אמות זה חצי משיעור 400. אם כי יכול להיות שעל המקרה של 400 אולי אפשר ליישב כמו שאתה מציע, למקרה של השפת אמת ודאי שלא, כי זה הכירה בלי הנחה, אז שם זה לא רלוונטי. בכל אופן, אז מה שכתוב פה, זה במאירי, בדיוק כמו בשפת אמת, שאיסור חצי שיעור של רבי יוחנן מדאורייתא, קיים כאשר אתה עושה פעולה שלמה על חצי מהשיעור. אבל אם אתה עושה חצי מהפעולה, בזה אין דין חצי שיעור. הוא מביא לזה עוד דוגמה, מה קורה אם מישהו אופה בשבת חצי גרוגר. אז הוא טוען שזה יעשר מדין חצי שיעור, אגב, הנה, בהלכות שבת. הוא יעשר מדין חצי שיעור. אבל אם הוא יופה גרוגרת שלמה בחצי מהחום של האפייה, משהו שלא יכול לאפות עד הסוף, זה לא יהיה חצי שיעור. כי חימום בחום נמוך זה חצי פעולה, או שזה בכלל לא פעולת אפייה. ולכן זה לא אותו דבר כמו לעשות פעולת אפייה שלמה על חצי, חצי מהשיעור. עכשיו, בעצם אם אני לוקח את שני המקורות האלה, נדמה לי שזאת ממש ההמשכה המתבקשת של הניתוח שעשיתי קודם למחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. כי מה הם בעצם אומרים? הם דנים בדעת רבי יוחנן, שהוא נפסק להלכה, שחצי שיעור אסור מן התורה, ומה הם אומרים המאירי והשפת אמת? שגם לדעת רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה, זה רק במקום שבו אתה עשית פעולה שלמה על חצי מהשיעור, אבל אם אתה עושה חצי פעולה, אז על זה אין איסור, גם לפי רבי יוחנן. אז מה רואים? להם מבינים שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה בשאלה, מה קורה כשאתה אוכל שליש זית? לפי ריש לקיש, לא עשית פעולת אכילה, בעניין אכילה ולעיקה. הסברתי שאני חושב שמשמעות רבי יוחנן, זה שהוא חולק על זה גופה. זאת אומרת, אתה עשית פעולת אכילה שלמה, על שליש הכמות. וזאת בדיוק הגדרה של השפת אמת. השפת אמת והמאירי אומרים, שכאשר אתה אוכל שליש זית חזיר, זאת פעולת אכילה שלמה, על שליש מהכמות. ולכן יש לזה דין חצי שיעור, איסור חצי שיעור. אז הם ודאי הבינו את המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, כמו שאני הסברתי קודם, שרבי יוחנן חולק על ריש לקיש, כי הוא טוען שאם אתה אוכל פחות מהשיעור, זאת פעולת אכילה שלמה, שנעשית על כמות פחותה. ולכן הם אומרים, במקום שהפעולה בעצמה לא שלמה, שם גם רבי יוחנן יודע שאין איסור דאורייתא. לכן כל המקומות שרבי יוחנן עושה מדאורייתא, זה מקומות שבהם הוא מבין שנעשתה פעולה שלמה, רק על חצי מהכמות, בפרט כשהוא אוכל שליש זית חזיר, או חלב. אוקיי? אז רואים שהוא מבין שאכילת שליש זית זאת כן אכילה, וזה גוף המחלוקת שלו עם ריש לקיש, שאומר שזאת לא אכילה. שזאת ההשלכה המתבקשת, אם מבינים את המחלוקת, כמו שאני הסברתי קודם. אוקיי? אולי באותו הקשר, בירושלמי תרומות בפרק ו', כתוב שריש לקיש מודה ביום כיפור שחצי שיעור אסור מן התורה.
המתפעי להתענות, הוא לא
מתענה, יכול... אז הזכרתי קודם, נגיע לזה עוד רגע, כן? אז הטענה, זה כמובן נגד הבבלי, הבבלי מביא את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש גם על יום כיפור. אבל בירושלמי בתרומות כתוב שביום כיפור אין מחלוקת. גם ריש לקיש מסכים שחצי שיעור אסור מן התורה. עכשיו, ההסבר המקובל לזה, זה שבמאכלות אסורות רגילות, כמו חלב או חזיר או משהו כזה, האיסור הוא איסור על האכילה. לדעת ריש לקיש, פחות מכזית, זה לא מעשה אכילה. אבל ביום כיפור אין איסור אכילה, יש מצווה להתענות. לפי רס"ג, אין בכלל לאו על אכילה ביום כיפור. אני עוד אעיר על זה בהמשך. אבל בתורה בכל מקרה לא כתוב לאו, כתוב שיש חובה להתענות. ואם זה ככה, אז ריש לקיש כנראה יבין, שמבחינת החובה להתענות, אם אכלת חצי זית, אז חצי התענית. אז שם יש כן חצי מהתוצאה האסורה, ולכן שם ריש לקיש יודע שיש איסור חצי שיעור מדאורייתא. אוקיי? כמו שראינו קודם, שכאשר אתה עושה חצי פעולה, רבי יוחנן מודה לריש לקיש, כי כל מה שרבי יוחנן חולק על ריש לקיש, זה כי הוא טוען שלאכילת חצי שיעור, זאת פעולה שלמה על חצי מהכמות. אבל במקומות שבהם הבן אדם עושה רק חצי מהפעולה, שם רבי יוחנן יודע לריש לקיש שאין איסור דאורייתא. כאן אנחנו רואים את הצד השני של המטבע. במקום שבו ברור שהחצי הוא בעצם פעולה שלמה על חצי מהכמות, שם גם ריש לקיש יסכים שיש איסור דאורייתא. והירושלמי אומר את זה על יום כיפור, מה קרה? כולם נעלמו לי עם המצלמות.
אני לא
נעלם. תנסו אולי להישאר עם מצלמות ככל האפשר, כי אני רוצה ככה לראות שאתם איתי. אני מבין
אותך. אופה, 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 אופה.
אה, לא שומע? מישהו אמר משהו?
לא, פתאום נעלמת, לא נעלמת.
אה, אוקיי. אז זה בעצם ההשלכה ההפוכה, אבל של אותה הבחנה. יש רק עוד הערה, אולי, אם הבאתי כבר את הירושלמי הזה, במשנה למלך, בפרק א' מלכות חמץ ומצא, הלכה זי. נסתכל רגע. הרמב״ם כותב שם, זה הרמב״ם, האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה, שנאמר לו יאכל חמץ, אבל לא כתוב לו תאכל חמץ, אלא לא יאכל חמץ, זה בא לרבות חצי שיעור. ואף על פי כן אינו חייב כרת או קורבן, אלא על כשיעור שהוא כזית. והאוכל פחות מכזית במזיד, מכין אותו מכת מרדות. אגב, מכת מרדות זה לא אומר אם זה דאורייתא או דרבנן, זה רק אומר שכשאין את העונש הדאורייתא, מכין מכת מרדות. גם על ביטול עשה יכול שמכין מכת מרדות. זה הרמב״ם. במשנה למלך שואל את מה שכל האחרונים פה שואלים, למה הרמב״ם צריך מקור לאסור פחות מכשיעור? הרי יש דין כללי שחצי שיעור, ואנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן. אז כן, אז המשנה למלך כותב, יום הפרק יום הכיפורים, גוף החצי שיעור, רבי יוחנן אמר, סור מן התורה, שלא כשאמר, מותר מן התורה? ואז הוא אומר, וקיים עלן, אני מדלג קצת, וקיים עלן כרבי יוחנן, וכן פסקו כל הפוסקים. לחצי שיעור אסור מן התורה, ולפי זה יש לתמוע על רבינו, הרמב״ם, ולמה להקרא בחמץ בפסח, בכל איסורים שבתורה, קיים עלן חצי שיעור אסור מן התורה, למה צריך מקור מיוחד בפסח? וכן זה יקשה מרן בכסף משנה, והניחו בצריך עיון. וראיתי להרב מהר"ל נח, בתשובה סימן נון א', והוקשה לו קושיית מרן זל על הזו, ותרץ באיסור חמץ, ולא דמי לחלב, ומשם למדו דחצי שיעור אסור, משום דחלב אסור לעולם, ולא היה לו שעת היתר, מה שאין כן בחמץ, שמותר קודם הפסח, ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ, לאסור חצי שיעור, והוליד הרב זל מזה, וביום י' דלת משעה שישית ולמעלה, אין איסור תורה. אז המערנך מסביר למה הרמב״ם צריך מקום מיוחד לאסור חצי שיעור בחמץ בפסח, בגלל שאיסור חמץ בפסח הוא תלוי בזמן, המקור לאיסור חצי שיעור הוא מחלב, כל חלב, איסור חלב זה איסור חפצה שקיים תמיד, הוא לא משתנה עם הזמן, ושם נאמר הדין חצי שיעור. אנחנו רוצים ללמוד מזה לדין חצי שיעור באיסורי אכילה בפסח. איסור אכילה בפסח, חמץ בפסח, זה איסור שתלוי בזמן, לפני פסח הוא מותר, אחרי פסח הוא מותר, רק בפסח זה אסור. בדרך כלל התפיסה היא, שאם זה איסורים שתלויים בזמן, אז הם איסורי גברה, ולא איסורי חפצה. ובמקום כזה לא יהיה דין חצי שיעור, חצי שיעור נאמר רק באיסורי חפצה. ולכן צריך מקור מיוחד לחדש, שגם באיסור חמץ יש איסור חצי שיעור. כך טוען המהר"ל נח. השאלה המעניינת היא, איך הוא מיישב את הגמרא שלנו, שלגבי יום כיפור, מביאה את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. גם יום כיפור זה איסור שתלוי בזמן. יום כיפור זה איסור שתלוי בזמן, ואם לגבי זה אין מקור מיוחד, לכאורה היינו צריכים לומר, שלא יהיה איסור חצי שיעור.
לא, אז איפה יום כיפור האיסור הוא על הבן אגם?
אתה שומע?
האיסור הוא להתענות, לא לא לאכול.
נכון? אז לכן בדיוק לא צריך להיות חצי שיעור.
כן.
כי זה תלוי בזמן, זה על הגברה, זה לא על החפצה. זה מה שאומר המהר"ל נח. טוב, אז אני במאמר, אתם תראו בסיכום, אני הפניתי אליו, במאמר הסברתי את זה באופן אחד. יכול להיות שאפשר לראות את זה עם ה... לאור מה שכותב הירושלמי. הירושלמי כותב, יום כיפור הוא לא במשחק. כי יום כיפור אין איסור אכילה, יש חובה להתענות. וחובה להתענות ברגע שאתה לא התענית באופן מלא, אלא רק חלקי, יש פה חצי שיעור, ובזה מודה גם רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה. זה מחוץ למשחק. וכל איסורי האכילה הרגילים, שם יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ושם אם יש איסור שתלוי בזמן, אז גם רבי יוחנן מודה שאין איסור דאורייתא, אלא אם כן יש מקור, כמו בחמץ. ביום כיפור הוא לא במשחק בכלל, כמו שהירושלמי אומר, זה לא קשור למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. שם זה פשוט חצי תענית, חצי תענית זה הסברה שחזי להצטרופי. זה לא בגלל הפסוק של כל חלב, ואנחנו נראה עוד בהמשך את היחס בין הסברה לבין הפסוק. זה משהו שכבר הראשונים מדברים עליו כאן. אוקיי, לא שומע?
בעצם זה הנוסח של המשנה פה. כתוב יום כיפור אסור, לא כתוב לא יאכל אדם, משהו כזה. יום כיפור הוא אסור. זאת אומרת, זה משהו מיוחד ליום כיפור.
ברור, זה אסור. בשעה שנה מותר לאכול. בשעה שנה ודאי מותר לאכול, אז מה זה אומר? מה? לא הבנתי. איסור יום כיפור הוא איסור שתלוי בזמן. אז אם המהרל"ך אומר שאיסורים שתלויים בזמן אין בהם איסור חצי שיעור, איך הוא יסביר את הגמרא שלנו? הגמרא שלנו מיישמת את איסור חצי שיעור על יום כיפור, שהוא תלוי בזמן. אני מיישב את זה לאור הירושלמי שראינו, שהיום כיפור זה חובה להתענות, ושם גם ריש לקיש מודה, כמובן שזה בעייתי, בגלל שהרי הבבלי חולק על הירושלמי הזה. הבבלי מיישם את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש גם על איסור יום כיפור. אז זה בעייתי. בשביל זה, בשביל להסביר את היישוב הזה, מה קורה? זה יכול ללכת עם הירושלמי. איך זה מתיישב בבבלי? בצער כל הראשונים, הם פסקים כמו הבבלי בדרך כלל, למרות שפה עוד פעם, זה לא כך נפקמינה, כי בכל מקרה אנחנו פסקים כמו רבי יוחנן, יש חצי שיעור ביום כיפור. בכל אופן, אז זה צריך לראות במאמר שלי על חמץ בפסח, אם תרצו, יש לינק מהסיכום שלי, שאני אשלח את הסיכום שלי בדרופבוקס, אז תוכלו לראות לינק למאמר שלי, שם אני מיישב את זה, זה מהלך ארוך, אני לא אכנס אליו כאן. טוב, בואו נצא לכמה דקות הפסקה, כי זום ככה דרכו לעייף את הציבור, נצא לכמה דקות הפסקה, נגיד עוד 5 דקות ניפגש להמשיך, בסדר? תתרעננו קצת, תשתו משהו, תשטפו פנים, עוד 5 דקות נחזור. אוקיי. אנחנו ממשיכים. כולם חזרו? או תדליקו מצלמות? אוקיי, אז עד כאן דיברתי בעצם מתוך הנימוק של ריש לקיש, שמי שאוכל פחות מכשיעור אין פה בעצם פעולת אכילה, ומכאן ניסיתי להסיק במה בדיוק חולק עליו רבי יוחנן. אבל רבי יוחנן יש לו גם נימוק פוזיטיבי משלו. רבי יוחנן אומר, בגלל שזה חזי להצטרופי. אז בואו נראה קצת מה, איך בדיוק להבין את החזי להצטרופי הזה. אולי לפני כן אני אקדים עוד, עוד שאלה שנוהגים לשאול בהקשר של חצי שיעור. יש שתי אפשרויות להבין את האיסור של חצי שיעור. אפשרות אחת זה להבין שמדובר בהרחבה של האיסור המקורי, נגיד יש איסור חזיר בכזית, הרחיבו את האיסור, לפי רבי יוחנן אפילו מדאורייתא, גם לחצי זית, אבל האיסור שאותו אתה עובר הוא איסור חזיר, רק אתה לא מקבל עונש, אתה לא לוקה, אבל עדיין איסור שאתה עובר עליו הוא איסור חזיר, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, האפשרות הזאת כמובן מעוררת את השאלה, אם יש פה איסור חזיר, למה אין מלכות? מאיפה בא החילוק בין חזיר לבין מלכות? אפשר היה לומר שבאמת זה לא איסור חזיר, יש איסור מיוחד, מחודש, שנקרא איסור חצי שיעור. חצי שיעור מכל איסורי התורה זה איסור בפני עצמו, והוא לא איסור חזיר, זה איסור שקוראים לו איסור חצי שיעור, אבל האיסור הזה לא התחדש עונש. איפה ההשלכה של שני הדברים האלה, או לפני ההשלכה? פה כמובן, בתפיסה הקודמת, השאלה שעולה, זה למה אם יש איסור דאורייתא, וזה האיסור המקורי, אז למה אין עליו עונש? בתפיסה הזאת עולה שאלה, אם זה איסור מחודש, למה הוא לא נמנע אצל מונע המצוות, כי איסור נפרד? אז היה צריך להיות חוץ מתרייג המצוות הרגילות, עוד איסור, בתוך התרייג, עוד איסור נפרד, שנקרא איסור חצי שיעור. למה לא מונעים אותו אם הוא איסור נפרד? אם הוא הרחבה של האיסורים הקיימים, אז אין מה למנות אותו, כי זה פרט, זה פרט בתוך איסור חזיר, או פרט בתוך איסור יום כיפור. אז לא צריך להקדיש לו מצווה נפרדת. אבל אם זה איסור מחודש ועצמאי, הייתי מצפה שימנו אותו במניין המצוות לחוד. איפה תהיה ההשלכה? ההשלכה זה, אם השאלה היא על בעצם השאלה שאני שואל, זה איזה איסור עברתי כשאכלתי חצי שיעור. אם מדובר באיסור חדש, אז עברתי על איסור חצי שיעור, אם מדובר על איסור הקיים, עברתי על איסור חזיר. אוקיי? בואו ניקח למשל תרומה. אם אכלתי חצי שיעור תרומה, כן? אז האם אני חייב מיטה בידי שמיים? כי זה איסור תרומה. או שלא, זה איסור רגיל, איסור עצמאי. אפשר היה להגיד שאני לא חייב מיטה בידי שמיים לכל הדעות, כי בחצי שיעור לא נענשים, זה רק האיסור, ומיטה בידי שמיים זה עונש. אבל מה קורה למשל במקום שבו יש גדר, בעצם מעבר המצווה, לא בעונש? כי למשל בבשר בחלב, כשאתה אוכל חצי שיעור, ככה, אם אתה אוכל בשר בחלב שלא כדרך הנאתו, אתה חייב. זה הכלל, להבדיל מאיסורים אחרים. יש עוד כמה, אבל בשר בחלב הוא חריג, יחסית. רוב איסורי האכילה, אם אכלת לא כדרך הנאתו, אתה פטור. אוקיי? מה קורה אם אכלת חצי שיעור בשר בחלב לא כדרך הנאתו? אז אם חצי שיעור זה איסור בשר בחלב, אז גם אם אכלת לא כדרך הנאתו, עברת את האיסור. לא תענש, כי חצי שיעור לא נענשים, אבל עברת את האיסור. אבל אם האיסור הוא איסור עצמאי, אז זה כמו כל שאר איסורי האכילה, אם לא יתחדש משהו מיוחד, אז אם אכלת שלא כדרך הנאתו, אתה פטור. אז פה זה לא קשור כבר לעונש, ומטעם מדי שמיים אפשר להגיד שלא נפקמינה, כי גם אם יש איסור חצי שיעור דאורייתא, לא נענשים עליו, אז מטעם מדי שמיים זה עונש, אז זאת לא תהיה נפקמינה. אבל לגבי אופן מעבר האיסור, שם זאת תהיה לכאורה נפקמינה. יש ברמב"ן, בתורת האדם, שער המיחוש, משתף את זה רגע, מה שאני משתף איתכם זה הקובץ שאותו אני אעלה אחרי זה לדרופבוקס, זה הסיכום של השיעור, אחרי שאני קצת מעדכן אותו אחרי השיעור. ונראה שאף בחולה עושים, כי מדובר על להאכיל את החולה ביום כיפור, פחות מכשיעור, או לא בכל יום כיפור, להאכיל חולה באיסור, פחות מכשיעור. כן, אם יש לי איסור קל, אז אני מעדיף אותו על פני איסור חמור. עכשיו הוא אומר, ונראה שאף בחולה עושים כן, כדי להקל עליו מאיסורי קרת ומכות, לאיסור בלחוד. ואם תשאל, כן, גם בחולה מאכילים אותו בקצב שהוא יאכל רק חצי שיעור. כי חצי שיעור הוא איסור קל יותר. אז הוא אומר, ואם תשאל אם כן, למה אמרו, אולי לפני כן, כבר כאן יש חידוש. שזה שלא נענשים זה בגלל שהאיסור קל. אין מקום להגיד שהאיסור הוא איסור גמור. רק יש חידוש שלא נענשים. הרמב"ן מבין שזה שלא נענשים זה אינדיקציה לזה, שכשאתה אוכל חצי שיעור זה איסור קל יותר. טוב, אבל השאלה אם זה איסור קל יותר, שהוא איסור חזיר רק קל יותר, שזה עוד פעם משונה קצת, אם זה איסור חזיר, זה איסור חזיר, מה זה קל ולא קל? או שזה איסור עצמאי, והוא האיסור הקל יותר. אז אומר הרמב"ן קר, ואם תשאל, אם כן, למה אמרו מאכילין אותו הקל הקל, תבל הוא תרומה, מאכילים אותו תרומה, אם תרומה זה איסור קל יותר לאכול מאשר לאכול תבל. אז למה מאכילים אותו תרומה ולא תבל? הרי בשניהם אין בהם אלא איסור באלמה. בשניהם זה איסור חצי שיעור שהוא איסור קל. אז מה אכפת לי אם זה חצי שיעור תרומה או חצי שיעור תבל? זאת אומרת, אפילו אחי, כיוון דה בשיעורן חמורים זה מזה לעונשין, אף בפחות מכשיעור, חומרו של זה יותר מחומרו של זה. מה הוא אומר? כיוון שכשאתה אוכל את השיעור השלם, איסור תרומה קל יותר מאיסור תבל, אז גם בחצי שיעור איסור תרומה קל יותר מאיסור תבל. אינמי, הטעם בשעמדו לקשיעור, הוא צריך לו בכדי צירוף. באמת, לא מאכילים הקל הקל אם אתה מאכיל חצי שיעור, אבל אם יש חולה כזה שאי אפשר להאכיל אותו פחות מקשיעור, בשביל להבריא הוא צריך לאכול שיעור שלם. על זה נאמר שתאכיל אותו הקל הקל תחילה. ורק על זה. אבל אם באמת יש חולה שיכול לאכול חצי שיעור, אז לא אכפת לי אם אתה מאכיל אותו תבל או תרומה, כי בחצי שיעור זה אותו דבר. מה ההבדל בין שתי השיטות ברמב"ן? זה ממש שתי הדרכים שדיברנו עליהם, נכון? ואם זה איסור עצמאי, איסור חצי שיעור, אז מה אכפת לי אם זה חצי שיעור של תבל או חצי שיעור של תרומה? האיסור הוא לא תבל, לא תרומה, זה איסור חצי שיעור. אז מה שאני חצי שיעור של מה? אז לכן אין פה דין של הקל הקל תחילה. לא אכפת אם אתה מאכיל אותו תבל או מאכיל אותו תרומה. אבל אם האיסור הוא הרחבה של האיסור המקורי, אז כמו שבתבל האיסור המקורי חמור יותר מאיסור תרומה, גם הרחבה של החצי שיעור תבל יותר חמורה מהחצי שיעור תרומה, כי זה האיסור המקורי, האיסור המקורי בתבל יותר חמור. אוקיי? אז לכאורה שתי השיטות האלה ברמב"ן זה ממש שתי האפשרויות שדיברנו עליהן כאן. כמו שאמרתי, השאלה שנשארת פה זה למה לא מונים את זה במניין המצוות. אם זה איסור עצמאי, למה לא מונים את זה במניין המצוות? פעם חשבתי שיש עיקרון כללי במניין המצוות, בלי קשר דווקא לפה, אבל אפשר ליישם את זה לפה, שעקרונות כלליים שנוגעים לכלל המצוות, לא נכנסים בעצמם להוות מצווה אחת מתוך התרי"ג. אתן לכם דוגמה. למשל, הידור מצווה. לומדים מזה אלי ואנווהו, התנאה לפניו במצוות. צריך להדר במצווה, לקשט את הסוכה, לקחת את רוג מהודר, כן, להדר את המצוות. אין, מוני המצוות לא מונים את החובה להדר במצוות כאחת מתרי"ג המצוות. יש כאלה שיכולים אולי לתלות את זה, וזה שהידור מצווה הוא לא מעכב. אפשר לומר וולונטרי, אתה רוצה, תהדר, הרווחת. לא הידרת, לא קרה כלום. אבל זה לא נכון, אנחנו באופן עקרוני מונים גם מצוות קיומיות. זאת מצווה קיומית, הידור מצווה. אם הידרת, יש לך מצווה. נכון שאם לא הידרת, לא עברת עבירה. אבל גם מצוות קיומיות יש להם מקום במניין המצוות. לפי הרמב״ם יש מצוות עוד יותר גרועות, אפילו מצוות הגדרתיות, אם לא במניין המצוות. סתם מצוות שמגדירות משהו. הן לא קיומיות ולא חיוביות ולא כלום. אז מצוות קיומיות ודאי צריכות להימנות. נדמה לי שבהידור, יותר מזה אני אגיד לכם, לדעתי גם הידור מצווה הוא חובה גמורה. זה לא וולונטרי כמו שבדרך כלל מבינים. כך אני חושב. מה שנאמר לגבי הידור מצווה זה שזה לא מעכב את המצווה. אבל זה לא אומר זה וולונטרי. אתן לכם דוגמה. המשנה אומרת, התחלת לא, המשנה במנחות, התחלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת. האם זה אומר שלשים תחלת זה וולונטרי? זה התנדבות. אתה רוצה, תשים, אתה לא רוצה, אל תשים. או מצווה קיומית. שם את התחלת, יש לך מצווה, לא שם את התחלת, לא קרה כלום. ממש לא. מי שלא שם תחלת, ביטל עשה. מה שכתוב זה שזה לא מעכב את הלבן. ואת אם שמת ציצית לבן ולא איטלת פתיל תחלת, לא איבדת את מצוות הלבן, אבל את מצוות התחלת לא קיימת, ביטלת את העשה של תחלת, רק לא ביטלת את העשה של הלבן, כי התחלת לא מעכב את הלבן. כשאני אומר שמשהו לא מעכב משהו אחר, אין פירושו שהדבר הזה הוא לא חובה, הוא חובה גמורה מצד עצמו, רק אם לא עשית אותו, אז אותו לא עשית, אבל לא הפסדת משהו אחר שאותו כן עשית. לא פירוש שזה לא מעכב. כן, זו טעות מאוד נפוצה לגבי התחלת. אגב, כמה אחרונים גם רוצים לטעון את זה, אבל לדעתי אין לזה שום בסיס, זה לא נכון. זאת חובה גמורה. אז אותו דבר אני רוצה לומר בהידור מצווה. הידור מצווה היא חובה גמורה. אם לא הידרת, ביטלת את העשה של הידור מצווה. אלא מה? שזה לא מעכב את המצווה עצמה. את אם נטלת את רוג לא מהודר, או ישבת בסוכה לא מקושטת, קיימת את המצווה. זה שלא קיימת את מצוות ההידור, אז ביטלת את מצוות הידור. אבל לא איבדת את המצווה שקיימת, שאותה לא הידרת. לא איבדת אותה, זה לא מעכב את המצווה עצמה. אבל ההידור בעצמו הוא חובה גמורה. אז למה הוא לא נמנע במניין המצוות ההידור? בפרט אם אני אמרה שזה חובה גמורה. הרב
לא אומר שהוא לא מונה מצוות שמתחת למצווה, יש פרקי מצוות, מה
שנקרא.
לא הבנתי. הרמב"ם אומר בספר המצוות שהוא מונה מצווה שמתחתה היה כך וכך מצוות.
אמא, אני לא שומע אותך טוב. אמא?
הרמב"ם אומר בספר המצוות שהוא לא מונה מצוות שנמצאות מתחת למצווה שהוא מנה אותה. יש מצווה לכל עולם, הוא לא ימנה מתחת לזה מצוות נוספות. הכוונה היא
הוא לא מונה פרטים בתוך המצווה.
פרטים בתוך המצווה, אוקיי. אז או מצוות נוספות, אוקיי. אז פה כל דבר, פרטים, חכי שירות, פרט בתוך ה...
אז פה יש לדון. אפשר להגיד שידור מצווה לא נמנע, כי הוא פרט בתוך המצווה עצמה. יש פרט בהלכות סוכה שצריך להדר את הסוכה. פרט בהלכות אתרוג, פרט בהלכות כל מצווה אחרת, שצריך להדר את המצווה הזאת. אז אין מה למנות את המצווה הזאת בנפרד, בגלל שהיא כבר כלולה במצוות הרגילות, היא רק עוד פרט בתוך המצוות הרגילות. אבל אם אני מבין שידור מצווה, בדיוק כמו חצי שיעור, אם אני מבין שידור מצווה זה מצווה עצמאית, זה לא פרט במצוות הקיימות, יכול להיות שעדיין אפשר להבין למה לא מונים אותה. לא מונים אותה כי ידור מצווה היא לא באמת מצווה במובן הרגיל, אלא הוא כלל מטה הלכתי שעוסק בכל המצוות. איך מקיימים מצוות? מצוות מקיימים בהידור. איך מקיימים מצוות, הוא בעצמו לא יכול להיחשב מצווה. זה עיקרון כללי שמלמד אותי איך מקיימים מצוות. ולכן יכול להיות שאפילו אם ידור מצווה מוגדר כקיום עצמאי, עדיין יכול להיות שהרמב״ם לא ימנה אותו, שמונעי מצוות לא ימנו אותו, כי זה כלל מטה הלכתי, זה לא מצווה אחת מתוך המצוות, זה אופן של איך מקיימים, כמו הדין, מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה, אז אין מה למנות את הכוונה כמצווה עצמאית. הכוונה זה האופן איך מקיימים נכון מצווה. אז אין מה למנות את זה כמצווה עצמאית, זה כלל שאומר לי איך מקיימים מצוות. יכול להיות שגם חצי שיעור, אפילו אם הוא חובה עצמאית או איסור עצמאי, כיוון שהוא נוגע לכלל ההלכה, אז הוא סך הכל אמר לי, דע לך שלגבי כל העבירות, איך לא עוברים על העבירות, גם בחצי שיעור לא עוברים על העבירות. אז למרות שאם עברת, יכול להיות שזה איסור נפרד, כמו שקצת משתמע מזה שלא נאנשים, כמו שאמרתי קודם, עדיין לא מונים את זה במניין המצוות, כי זה, שזה עקרון רוחב, הוא נוגע לכלל מערכת המצוות, ודבר כזה לא נכלל במניין המצוות. אולי זה אפשרות. עכשיו, דיברנו קודם,
הלו, שומע אותי הרב?
כן.
כן, אז מה שאתה אומר בעצם שעקרונות השיעור זה לכל המצוות, העבירות, סליחה, שנוגע לאכילה, אז עיקרון השיעור הוא נתפס. זה אומר חמץ, אכילת חזיר,
לא רק אכילה.
אכילה ביום כיפור.
לפי החכם צבי זה רק באכילה, אבל לפי רוב הפוסקים זה בכל האיסורים, לא רק באכילה.
מה זאת אומרת, איך שיעור נגיד לא באכילה נתפס?
זה מוציא חצי גרוגרת בשבת, מרשות היחיד לרשות הרבים.
הבנתי.
מי שמבשל חצי גרוגרת. שבת, כן?
אוקיי.
יש כאלה שעוד פעם, שאומרים שזה רק איסור חפצה ולא איסורי פעולה, זה ראינו את השפת אמת למעלה, אבל זה עיקרון כללי בכל ההלכה. אולי עוד משפט אחד לפני שאני ממשיך, שכחתי מקודם עוד להגיד עוד משהו אולי. יש רמב"ן בהשגות לספר המצוות, בלב שינון ג' הוא מדבר על קרבה לעריות. הרמב"ם אומר שקרבה לעריות זה איסור דאורייתא, והוא נלמד מהפסוק לא תקרבו לגלות ערווה. תעשו אפילו קרבה לעריות. הרמב"ן בהשגות שם טוען שיש איסור, אבל הוא לא נלמד מהפסוק הזה, אלא הוא כותב, וכיוון שלא עשו כן, נבין מהם כי אצלם זה האיסור מדרבנן, או יהיה מן התורה, בכל דמיתהני מאיסורה, איסור ההוא. כעניין בחצי שיעור, כל מי שנהנה מאיסור, גם אם הוא לא עבר את מלוא האיסור וזה לא מלוא הענה, זה נאסר כמו חצי שיעור. מה פשר העניין הזה? כן, חיבוק, נישוק, זה הקרבה לעריות, נאסרים מדאורייתא כמו חצי שיעור. מה זאת אומרת, מה זה קשור לחצי שיעור? אז הוא אומר שחיבוק ונישוק זה פעולות שגורמות להנאה מינורית, הנאה מינית מינורית. כיוון שיש פה חצי מההנאה, זה חצי שיעור. עכשיו, תשימו לב שלפי זה, לפי הרמב"ן הזה, יוצא שגם ריש לקיש אמור להסכים לזה. כי הרי ריש לקיש לא חולק על האיסור של, לא מוצאים בשום מקום, שריש לקיש חולק על איסור קרבה לעריות. אז זה אומר שגם ריש לקיש מסכים על זה, איך זה יכול להיות שזה איסור דאורייתא, אם לפי ריש לקיש חצי שיעור הוא איסור דרבנן, אז אפשר אולי להסביר את זה, כמו שראינו בירושלמי קודם, עוד פעם, זה כמובן לפי הירושלמי לפחות, כמו שראינו בירושלמי קודם, שכאשר יש איסור תוצאה על האדם ולא על פעולה, אז גם ריש לקיש מסכים לאיסור חצי שיעור. הרי מה, כשאתה אומר שהאיסור הקרבה לעריות, בעצם אתה אומר לי שיש איסור ליהנות מהעריות, זה לא איסור על הפעולה, זה איסור על התוצאה שאתה נהנה הנאה מינית מקרבה לעריות. במובן הזה זה ממש דומה לתענית ביום כיפור, ששם האיסור הוא לא איסור על האכילה, אלא על התוצאה, צריכה להיות התוצאה שתתענה, יש איסור להנות או חובה להתענות, התוצאה שקורית בגברה זה הדבר שאסור. במצב כזה אומר הירושלמי, גם ריש לקיש מסכים שחצי שיעור אסור מדאורייתא. ואז יכול להיות שגם בקרבה לעריות, האיסור של חצי שיעור מוסכם על ריש לקיש גם, גם מדאורייתא. אוקיי. אחת. אוקיי, עכשיו אני רוצה, זה רק השלמה למה, ש, למה שאמרתי קודם, כי בעצם יוצא מכאן עוד השלחה לירושלמי שראינו ולאיסורי הפעולה. עכשיו אני חוזר רגע לאיסור לפי רבי יוחנן. רבי יוחנן בעצם אומר שיש איסור דאורייתא, דיברנו על זה אם זה איסור עצמאי או הרחבה של האיסורים הקיימים, עכשיו אני רוצה לדבר על מקורו של האיסור הזה. לגבי מקורו של האיסור הזה, ראינו בגמרא בהמשך, בעין דלת עמוד א', רבי יוחנן מסביר את זה בסברה, שזה חזי להצטרופה. מה הכוונה שזה חזי להצטרופה? התפיסה הפשוטה, חזי להצטרופה פירוש הדבר, ככה אומרים כמה אחרונים, שכאשר אתה אוכל נגיד כזית חזיר, אז אם אתה אוכל כזית חזיר, עברת איסור חזיר. עכשיו, ברור שאם אכלת שליש זית חזיר, תמיד אומר שליש ולא חצי, כדי שלא ניתקע עם החצי שיעור, לא לך חצי, כן? אם אכלת שליש זית חזיר, אז בעצם איכות האיסור עדיין קיימת, מה שחסר זה רק הכמות. ולכן, החזי להצטרוף הוא אינדיקציה, הוא אינדיקציה, אם שליש כזה, תיקח איתו עוד שליש ועוד שליש, יצא לך איסור שלם, כולל העונש, כולל הכל. אז זה אומר שבכל אחד מהשלישים ישנה האיכות של האיסור. חסרה הכמות, אבל ישנה האיכות של האיסור. ולכן, החזי להצטרופי מעיד שבכל חלק וחלק כבר קיימת איכות האיסור. ולכן זה אסור מדאורייתא. כך מסבירים כמה אחרונים את היסוד הזה של חזי להצטרופי. אם יש חזיר, יש בו איכות איסור, יש בו עדיין תחילת חזיר בעניין הזה. לכן, אומנם אין עונש כי אין חסרה מהכמות, אבל עדיין את האיסור ישנו. זה מצטרף למה שאמרתי קודם. כי מה שאמרתי קודם הוא שרבי יוחנן חולק על ריש לקיש, כי הוא טוען שאכילה של חצי זית היא פעולת אכילה שלמה. מה שחסר זה רק השיעור. זאת אומרת, זאת פעולת אכילה שלמה של מה? זאת פעולת אכילה שלמה של איסור חזיר. את חסר הכמות של איסור החזיר. איך אתה יודע ששליש זית יש בו את איסור החזיר? זה השיקול של החזי להצטרופה. החזי להצטרופה אומר שהרי אם תיקח עוד פעמיים שליש כזה, תקבל איסור חזיר גמור. אז הוא אומר שבכל שליש ושליש יש עדיין את איכות האיסור, רק חסרה הכמות. אז גם עשית פעולת אכילה גמורה, ועשית את הפעולה הזאת על משהו שהוא חזיר. זה הסברה שחזי להצטרופה. לכן יש פה איסור. הכמות חסרה ולכן איסור, ולכן הוא עונש אין כאן. אבל את האיכות של האיסור ישנו.
למה הם לא מפרשים? חזי להצטרופה, הכוונה היא כמו גזירות רבנן, יש חשש שהוא יאכל עוד.
רגע, לא אמרתי שלא מסבירים, יש כאלה שיסבירו גם ככה, אני רק התחלתי. ההסבר האחד של חזי להצטרופה, שאומרים האחרונים, זה שהחזי להצטרופה הוא אינדיקציה. כיוון שהשליש זית הזה יכול להצטרף לעוד שליש ועוד שליש, ולייצר איסור שלם, אז כנראה שבכל שליש לחוד, ישנה כבר האיכות של האיסור, וכל מה שחסר זה רק הכמות. כי הרי אפס ועוד אפס נשאר אפס. אם לא היה איכות האיסור בשליש, אז תוסיף עוד שליש ועוד שליש, האיכות לא משתנה, רק הכמות משתנה. אז איך נוצר איסור חזיר? אם איסור חזיר נוצר בסך הכל, זה אומר שבכל מרכיב, מהמרכיבים שלו, הוא כבר בעצם קיים. כמובן, כל עוד המרכיבים זהים. אם נחזור לשפת אמת עם העקירה וההנחה, שמישהו עשה רק עקירה ולא עשה הנחה. כאן אי אפשר להגיד שבכל חצי קיימת איכות האיסור, נכון? כי הרי הצירוף של העקירה פלוס ההנחה, הוא צירוף של שתי איכויות שונות, שיוצרות איכות שלמה. זה לא צירוף כמותי. זה שני דברים שהם שונים זה מזה במהותם. אז פה חסר באיכות של האיסור, לא רק בכמות. לכן בעצם זה הולך היטב עם הכיוון של ה... של השפת אמת שדיברנו עליו קודם. לפי ההסבר הזה של חזי להצטרופי, מה לדעתכם טבעו של איסור חצי שיעור, מבין שתי האפשרויות שהעליתי קודם? זה איסור מחודש או הרחבה של האיסור המקורי?
הרחבה.
הרחבה. די ברור שזאת הרחבה של האיסור המקורי, כי מה אומרים לי? אומרים לי שיש איסור חזיר. אם אכלת שליש זית חזיר, יש בזה עדיין את איכות האיסור של החזיר. זאת אומרת, האיסור שאותו עליו רבי יוחנן מדבר שאני עובר, האיסור זה איסור חזיר, זה לא איסור אחר. כלומר, מה זה רלוונטי האיכות של איסור חזיר? בדוחק להגיד שיש איזשהו איסור כללי לאכול איכויות איסור כשחסרה הכמות. זה כבר באמת ניסוח קצת נראה מפותל. אז זה מצד אחד, החזיר להצטרופה. בהמשך הסוגיה, הגמרא מקשה, מקשה על 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 ריש לקיש, הבאנו את זה קודם. היית רבי יוחנן לריש לקיש, אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרה. כבי וחצי שיעור הועיל ואינו בעונש יכול אינו באזהרה. תלמוד לומר כל חלב. אז אומר רבי יוחנן, רואים שאיסור חצי שיעור הוא דאורייתא, לא מתרבה מכל חלב, כל דאו חלב. עונה ריש לקיש, מדרבנן הוא קרא אסמכתא בעלמא הוא. מה רואים ברבי יוחנן? שהוא תופס שזה איסור דאורייתא, בגלל שזה מתרבה מכל חלב. אבל למעלה הרי הוא אמר שזה איסור בגלל הסברה של חזי להצטרופה. איך מתיישבים שני ה... מתיישבות שתי האמירות האלה? עכשיו צריך להבין שהתפיסה הפשוטה היא שזה לא מקורות חלוקים בדעת רבי יוחנן. כי הגמרא אחרי שהיא הביאה את רבי יוחנן שאומר שזה חצי שיעור אסור מן התורה כי חזי להצטרופי, מיד אחרי זה רבי יוחנן מקשה על ריש לקיש מהברייתא הזאת. היא אומרת, זה ברור, לרבי יוחנן זה מתיישב היטב, מה יעשה עם זה ריש לקיש? איך לרבי יוחנן זה מתיישב? רבי יוחנן הרי אומר שאיסור חצי שיעור בגלל סברת חזי להצטרופה. ופה לומדים את זה מהפסוק של כל חלב. נו, אז קשה גם על רבי יוחנן, לא רק על ריש לקיש. בגמרא רואים, ממהלך הגמרא, רואים בבירור שהגמרא לא רואה בזה קושי. מבחינת הגמרא להגיד חזי להצטרופה או להגיד את הפסוק כל חלב, זאת אותה אמירה.
כמה זה קרה? כמה זה קרה?
מה,
לא
שומע.
וכמה שקרה, הנה, הגמרא, הנה, מזמינה...
אוקיי, אז פה זה מכניס אותנו לדיון על היחס... על היחס בין סברה לבין מקור. מזה שהגמרא אומרת שברבי יוחנן לא קשה כלום, אז זה אומר כנראה שמבחינתה כשאתה מביא סברה ומביא מקור, אין שום סתירה בשני הדברים. אני רוצה רק להדגיש לכם שתראו למה זה לא כל כך טריוויאלי. אתן לכם דוגמה... באנציקלופדיה תלמודית, כשהוא מדבר על הכלל אין עונשין מן הדין. אז הוא מביא, זה בעצם המקור הזה, רבי יוסף אנגל, ועד ונדאורייתא, אבל באנציקלופדיה תלמודית מעתיק את זה, הוא אומר, יש שלוש שיטות, למה אין עונשין מן הדין? שיטה אחת זה סברה, שאם אתה לומד דין חמור מדין קל, כן, אין עונשין מן הדין, הכוונה, אם למדתי דין בקל וחומר, נגיד, למדתי את דין ב' מדין א', כי דין ב' יותר חמור מדין א', ועל דין א' כתוב עונש. זה לא אומר שאני אעניש על דין ב'. למדתי את האיסור על, על, על דין ב', אבל אני לא אלמד את העונש. למה לא? אז יש למשל סברה שאומרת, אולי יש פירחה לקל וחומר. אתה לא יכול להעניש על בסיס קל וחומר. יש סברה שאומרת, אולי איסור ב' הוא כל כך חמור, שהעונש על איסור א' לא מספיק בשביל להעניש עליו. ולכן אי אפשר להעניש את העונש שמצאנו באיסור א', גם על איסור ב'. ויש שיטה שלישית שלומדת את זה מפסוק. כתוב או לאחותו בת אביו או בת אמו. או בת אביו ואמו. אז שואלת הגמרא, אם אתה אומר לי בת אביו לחוד, למה צריך להגיד בת אביו ואמו ביחד? בכלל מתי מנה? מישהי שהיא בת אביו ואמו, בפרט היא גם בת אביו. למה צריך להגיד את זה? ללמד לך שאין עונשים מן הדין, שאני אומר את זה בקל וחומר, אבל לא היית מעניש, צריך פסוק כדי להעניש. אז זה שלוש שיטות, אני מעודי לא הבנתי את הדבר הזה. זה שתי שיטות, שתי סברות ומקור, זה לא שלוש סברות. יש שתי סברות ומקור. וסברות לא סותרות מקור. כאשר אתה מביא לי מקור, המקור אומר לי שזה אסור. הסברות מסבירות למה המקור אומר שזה אסור. זה לא, אין תחרות בין סברה לבין מקור. אוקיי? עכשיו, מה שאנחנו לא, אני אגיד יותר מזה. מאיפה באה התפיסה הזאת שאם יש מקור, זה חולק על הסברות? התפיסה הזאת אומרת שאם יש מקור, כנראה אי אפשר להוציא את זה מסברה. כי אם היה אפשר להוציא את זה מסברה, אז למה לקרא? סברה הוא. ולכן כל מקור הוא בהגדרה גזרת הכתוב בלי טעם. כי אם היה טעם, הייתה סברה, לא היה צריך פסוק. זה אלה שטויות. זה לא נכון. מה שכתוב שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא, זה הדברים שכתובים במפורש בתורה. זה משהו אחר. על דברים שאנחנו לומדים מדרשה, שם תמיד יש סברה. כי בלי הסברה לא הייתי דורש את הדרשה הזאת. איך אני יודע לרבות מכל חלב כל דהו חלב? איך אני יודע לרבות שזה כל שהוא? אולי כל חלב בא לרבות גם חלב של, של כבי, כמו שהגמרא אומרת, או גם, לא יודע מה, גם חלב של, של בהמות ולא רק של חיות. אולי גם, למה דווקא חצי שיעור? כי יש לי סברה לאסור חצי שיעור. ברגע שיש לי סברה לאסור חצי שיעור, הריבוי מהפסוק מיושם על הדבר שיש לי סברה לגביו. כשאני עושה דרשה, תמיד יש ברקע גם סברה, כי אחרת לא הייתי דורש את זה. כן, את השם האלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. למה לא לרבות כיסאות? כי הסברה אומרת שמה שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא זה תלמידי חכמים ולא כיסאות. אז לכן אני מרבה מעט, אני מרבה את מה? את מה שהסברה נותנת לרבות. כשיש דרשה זה לא מייתר סברה. הסברה אומרת לי מה הדרשה באה לרבות או באה ללמד. זה לא סותר. לכן כשאני אומר כל חלב שזה המקור, זה לא סותר את העובדה שאני מרבה מזה חצי שיעור בגלל הסברה, כל דהו חלב. בגלל הסברה, סליחה, שחזי להצטרופה. הסברה חזי להצטרופה אומרת שיש היגיון לאסור חצי שיעור כי איכות האיסור קיימת בו, ולכן אני מרבה חצי שיעור מכל חלב, כל דהו חלב. כן, אין סתירה בין המקור לבין, לבין הסברה, בפרט שהמקור הוא דרשה, הוא ריבוי, זה לא פשט הכתוב, ולכן על זה בכלל לא נאמר הכלל שלא דורשים טעם הדקרא. הכלל שלא דורשים טעם הדקרא נאמר על דברים שכתובים בפורש בפסוק. דברים שנלמדים מדרשה, אותם לא נאמר עליהם, לא דורשים על טעם הדקרא, הפוך. דרשות תמיד מבוססות על טעם הדקרא, בלי טעם הדקרא אי אפשר לדרוש. איך אתה יודע מה לדרוש? רק אם אתה מבין, מה ההיגיון? משהו בא לרבות, איך אתה יודע מה לרבות? אתה בוחר מה ההיגיון אומר שהגיוני לרבות. אז תשאלו אותי, אז אם, אבל נכון, אבל אם יש היגיון, אז למה צריך פסוק? למה לקרא סברה הוא? אפשר להגיד בשתי צורות, אני אחזור לזה בפעם הבאה, אבל רק אני מסיים עכשיו. אפשר להגיד זה בשתי צורות, אפשרות אחת, זה להגיד, שנכון, אם יש לי סברה זה יפה, אבל בלי פסוק אי אפשר היה להעניש. כי אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. לחצי שיעור זה לא יעזור כמובן, כי החצי שיעור אין עונש. אבל אפשר היה להגיד שהסברה לא מספיקה כשלעצמה. הסברה לבד היא לא מספיק חזקה כדי שאני אחדש על פי האיסור דאורייתא. בסדר, הדעת נותנת, אבל לא בטוח. בא הפסוק ואומר, כל חלב אתה צריך לרבות. אני שואל את עצמי, מה לרבות? הסברה הזאת אומרת טוב, אז כנראה שזה מה שהפסוק בא לרבות. הסברה לבד יכול להיות שהיא לא מספיקה כדי לחדש פה איסור דאורייתא. אבל הסברה כן יכולה לעזור לי להתמקד מה לרבות מהפסוק כל חלב. אבל היא לבדה לא מספיקה. סברה שמספיקה לבדה זה סברה שהיא חזקה. שאם הייתי אומר אותה זה מספיק כדי להבין שיש פה איסור גם בלי שיש פסוק. יש סברות שנכון, יש היגיון בזה, אבל לבד לא הייתי, מפני שאנו מדמים נעשה מעשה, לא בטוח שזה מספיק כדי לחדש איסור דאורייתא. בשביל זה יש את הפסוק שאומר, כן, כן, אני מחדש את לרבות את הסברה הזאת. צריך גם את הפסוק וגם את הסברה. אוקיי, אני אעצור כאן, רק לקראת הפעם הבאה, תסתכלו גם בדרופבוקס בסיכום, אבל, כי אני אכתוב שם גם קצת הנחיות, אבל אני אגיד לכם בעל פה, תסתכלו על הסוגיה פה, על סוגיית חצי שיעור, קראנו את החצי השני שלה, תעברו על החצי הראשון שלה, תראו שם גם עם התוספות, תוספות ישנים, מפרשים על, על, על הגמרא, אני בשלב ראשון עד העסוק ביחס בין שני המקורות. תתמקדו ביחס בין שני המקורות, הריבוי מכל חלב, והסברה של חזי להצטרופי. בסדר? מישהו יוצא להעיר או לשאול? אפשר עכשיו?
איפה אפשר למצוא את הסיכום?
לא שומע?
איפה אפשר למצוא את הסיכום?
בדרופבוקס של המכון. תסתכלו מתחת לטבלה של תוכנית אלול, יש לינק לתוך הדרופבוקס. ולפי שמות של רמים, תוכלו למצוא... תחת השם שלי, בקורס הזה של פרק שלימיני של יום, תמצאו את הסיכומים.
רב, לפי ההנחה שלך...
אה?
לפי ההסבר שלך, הדרשה, זה לא דבר שבא ממסורת, אלא אם כן...
נכון, ברור.
מה?
ברור שלא.
אה, כלומר, דרשה בעצם זה מתוך פיח הפסוק...
דרשות רובן דרשות יוצרות, כך כותב הרמב"ם בפירוש, אני לא מבין את כל הפלפלנים האלה שרוצים לומר שכל הדרשות הן סומכות, אין לזה שחר.
אתה אומר שדרשה מתוך פיית הפסוק, פשוט אנחנו מבינים
ש... מייצרים הלכה חדשה.
הבנתי. טוב.
אוקיי.
להתראות.
כל טוב, להתראות.